לפנינו אנחנו לומדים מסכת אבות, פרק א' משנה ה', משנה מאוד מרתקת, ויש בה כמה וכמה רבדים וכמה וכמה נושאים. כאן לפנינו בדף יש רק את המשפט הראשון במשנה, רק נאמר בעל פה את כל המשנה. יוסף בן יועזר איש ירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה. משנה ממשיכה ואומרת, ויהיו עניים בני ביתך. זה לכאורה אותו נושא, פלוס מינוס. והנושא השלישי, ואל תרבה שיחה עם האישה. באשתו אמרו וכו'. לגבי הנושא השלישי, אני כבר אומר, היום אנחנו לא נדבר על זה, זה יהיה בשבוע הבא, צריך להתכונן. זו סוגיה קשה. מה זה אל תרבה שיחה עם האישה באשתו? נכון, זה פלא. אבל היום נתחיל מההתחלה, יהי ביתך פתוח לרווחה. אז בהסתכלות פשוטה מה על משפט הזה, התוכן הוא נדיבות. נכון, שני המשפטים הראשונים, ביתך פתוח לרווחה. מה זה פתוח לרווחה? שהדלת פתוחה? לא. אלא הפשט במשפט יהי ביתך פתוח לרווחה, כן, הכוונה היא הלב רחב, הלב פתוח, לא? אז המשנה הצעה צריכה להיות כתוב במשנה, במקום פתחה פתוח לרווחה. מה צריך להיות כתוב במשנה? יהי ליבך פתוח, ואם הלב שלך פתוח, אז באופן טבעי אנשים, כן, אז הדלת פתוחה. כתוב גם, ויהיו עניים בני ביתך, אז אותו דבר, מה הנושא? עוד פעם, נדיבות הלב, לכאורה, אם הייתי נותן כותרת, המשנה עוסקת בצדקה, בנתינה, בפתיחות, בכל הסוגיה הזו של לב פתוח. אז השאלה נשאלת, למה כתוב במשנה, יהי ביתך פתוח לרווחה? זה מטאפורי, לא? בעצם היה צריך להיות כתוב כאן, לב פתוח. נכון? ועוד נשאלת השאלה, מה זה קשור לאל תרבה שיחה עם האישה? מה הקשר בין צניעות לנדיבות? יש... זה משנה שאוסף של מימרות שאין להם קשר. נושא אחד של נדיבות, סוף המשנה עוסקת בצניעות, או במשך נראה שזה לא ממש צניעות, כן, אבל מה הקשר בין הנושאים? כן. אבל מה זה ביתך פתוח לרווחה? דלת פתוחה? מה זה משנה אם אדם יש לו דלת פתוחה והלב שלו כמוץ? מה זה יעזור? הלב, הדלת פתוחה היא חס אוויר. זה לא עוזר. לכאורה, ביתך פתוח לרווחה, כוונה, הלב פתוח. אז זאת כתוב כיס פתוח, נכון? בעצם כתוב כאן כיס פתוח, או מטבח פתוח, או... מה זה ביתך פתוח? נכון. אז אומר המהר"ל דבר עצום, שהוא יש לו שיטה לגבי כל ההתייחסות של המושגי חיים של האדם. אז אומר המהר"ל, כן, ביתך פתוח כפשוטו. בית, עם ארבע קירות. זאת אומרת, נגיד ככה, אם היה כתוב כאן שתהיה נדיב, זה קומה פרטית. זה קומה מקרית. היא נמוכה מביתך פתוח לרווחה. היא, בסדר, כל יהודי צריך להיות נדיב. זה המשנה, לא, זה לא צריך להיות כתוב במסכת אבות. זה לא המצאה של מסכת אבות. ביתך פתוח לרווחה. למהר"ל יש כלל. מסכת אבות זה קומה מעבר להבנות הפשוטות של בן אדם לחברו. זה ברור שבן אדם צריך להיות בעל לב טוב. לא צריך להיות סבות יהודי להיות עם לב טוב. זה ברור, זה המינימום. לא צריך לדבר על זה בכלל. יוסף בן יועזר לא צריך לדבר על הנושא הזה, שצריך לב טוב. אבל מה הנושא? ונקשיב למשנה, כפשוטו. ביתך פתוח לרווחה. והנושא הוא קדושת הבית. לא כמה אתה נחמד. הסוגיה היא בית. הסוגיה היא מה החיים שלך. אני אגיד בצורה יותר עמוקה. יש הבדל בין שאדם יש לו רגשות. אז רגש בא, רגש הולך. נכון? תהיה נדיב. זה, מה זה אומר תהיה נדיב? זה אחר, נכון? אדם נדיב, זה מעולה. אבל יש יותר מזה. כי נדיב זה אומר, כשאת, וואלה, תעורר את הרגשות הנדבנות שלך. כלומר, אתה בן אדם, חי איך שאתה, וחשוב מאוד לעורר רגע שנקרא נדבנות, או שיהיה לך לב רחום. אבל משהו יותר מהותי מזה, או יותר עמוק מזה, או יותר קבוע מזה, או יותר פנימי מזה. זה שהחיים שלך יהיו באופן בסיסי במקום הזה, של הפתיחות כלפי האחר. כבר למדנו את זה בהקשרים אחרים. קוראים לזה בית קדוש. קוראים לזה שהבסיס החיים שלך, הבית של האדם, זה ארבע עמות שלו. כלומר, זה החיים שלך. נגיד זה בצורה פשוטה, זה לא שאתה חי בארבע עמותיך, עם החומריות שלך, עם הזה שלך, עם האגואיסטים שלך, וחוץ מזה אתה נדבן. יש אנשים שהם חיים, מה זה את עצמם? כל הזמן, אבל הם נדבנים. אז המשנה עוסקת בנושא אחר. שהבית יהיה קדוש. כלומר, שהבסיס חייך יהיו במקום של קדושה. והנתינה כאן היא מקום טבעי. זה לא שתתאמץ, וואי וואי וואי, מסכנים האנשים, אני נותן להם. לא, בית הוא צריך להיות קדוש. הארבע אמות של האדם, הנקודה לכאורה הכי חומרית, הכי טבעית שלך, יהיה ממניע של אידיאל. נגיד בצורה אחרות, למה אתה בונה בית? למה בנית בית? בנית וילה, ברוך השם. קנית בית ב$4 מיליון בקריית משה, למה קנית? תשובה היא, בשביל אידיאלים. כלומר, זה נוגע בבסיס החיים. בוא נראה את זה בפנים. אבל, דה, אני קורא את המהר"ל בדרך החיים, מקום מספר אחד. כמו שתיקן יוסף בן יוחנן, איש ירושלים, שיהיה ביתו בית קדוש. כלומר, וכאן המהר"ל מסביר שהמושג קדושה מתפרט לכמה, אני קצת דילגתי לכמה שורות שם, שכמו שהקדושה קשורה למשנה הקודמת, שעוסקת ברבנים, שצריכים את האיור, יהי ביתך בית ועד לחכמים. והמשנה ממשיכה באותו נושא. הארבע אמות של האדם, כלומר בסיס חייו, המציאות הטבעית של איך הוא חי, איך הוא קם בבוקר, איך הוא הולך לישון. מעבר לנקודה הרגשית הרוחנית, כן? בוא נאמר ככה, להבדיל מהתרבות הנוצרית המערבית, האנגלית, או האמריקאית, שיש מה שנקרא, האדם חי בצורה הכי אגואיסטית, הכי את עצמו והכי זה, אבל הוא כל הזמן עמותות צדקה, יש לו 1,000 עמותות, הוא חי את עצמו, כן? אבל הוא, יש לו את הפינה הנדבנית שלו, כן? כל קהילות של הכנסיות, יש כאילו מעבר לבית, יש גם את הצדדים הנדבניים, אבל ביהדות זה לא ככה, לכן זה נקודת עומק. אומר הרב, כי על ידי שיש לאדם בית דירה, באים בבני אדם לשם לשאול כלים. אז למה בנית הבית? בשביל גמח. בשביל זה בנית הבית, בשביל גמח, גמילות חסדים. לשאול כלים. הנה, נכון, יש לנו כאן זה, דוגמה חיה, גמח של ציוד. בשביל זה קונים בית. בשביל מה קונים בית? בשביל קורסה? הרי כל החיים שלנו, מטרתם, זה האידיאל. כך אומר המהר"ל. ואם אין לו בית, אין מורחים נכנסים אצלו. אוי ואבוי, בוא נקנה בית. מה המניע לפי המהר"ל, מה המניע לקנות בית? תשובה? בשביל שיהיה מקום להכניס אנשים. מה, המהר"ל לא שכח את שיהיה אדם נוח? המהר"ל לא שולל את העובדה שכדאי שיהיה לך קורסה וכוס קפה, זה בסדר, זה לא עבירה. אבל המהר"ל נוגע בכוונה בבסיס החיים, שהטוב והרצון להיטיב והרצון לתת, הוא לא מנותק מעצם החיים, זה עצם החיים שלי. כך אומר המהר"ל. אז אומר המהר"ל, שלושת הדברים במשנה, יהי ביתך פתוח לרווחה, ומה המשך? ויהיו עניים בני ביתך, ומה המשך? ואל תרבה שיחה עם האישה. אומר המהר"ל, מה המחנה המשותף בין שלושת הדברים האלה? תשובה, צביון הבית. הכותרת, זה דבר מאוד עמוק, הכותרת הוא לא, תהיה רק שאן, תיתן. אז אין מחנה משותף, אחד נדבר על נתינה, אחד נדבר על יחס עם האישה. לא, אבל לעומק, לעומק, זאת אומרת, איך אתה חי? לא למי אתה נותן וכמה אתה נחמד. איך אתה חי בחיים הבסיסיים שלך? אז אומר, יש שלושה דברים. א', יהיה ביתך בטוח לרווחה. זאת אומרת, בשביל מה שמים דלת בבית? בשביל לפתוח אותה. לא מחסום. בשביל לפתוח אותה. כלומר, אני עושה את... אז בית הוא כן דלת אמות. אבל לעומק, לעומק, הדלת אמות הוא מהמקום של האידיאל. כלומר, כשיש לי דלת אמות, בהמשך נדבר על האיזון הזה, שאדם לא יכול כל הזמן לפתוח את הבית שלו עד הסוף, אבל לעומק, לעומק, כל הארבע אמות הוא כדי לבסס את המקום שנתינה כלפי חוץ. זה מה שכתוב כאן. הבית, המשפחה, הזוגיות, לא הסתגרות כלפי פנימה, אני דואג רק לי ורק לאשתי ורק לילדים שלי. זה כפוך. זה כשיש בית, זוגיות בריאה, וכשיש משפחה מחנכת, אז זה בית שיכול לתת כלפי חוץ. אני פתח סוגריים, בית שאין בו בריאות, אז הוא גם לא יכול לתת כלפי חוץ. כלומר, אי אפשר לדלג על השלב של הבית. קודם כל יהיה ביתך, שיהיה לך בית, שיהיה לך אהבה, שיש גם אינטימיות, ויש גם חינוך של הילדים, ושיש את כל המושג בית, בתוך כך הוא יכול להיות פתוח לרווחה, בתוך הדברים של המהר"ל זה גם בנוי. כלומר, אדם לא יכול להגיד, טוב, מה הפרויקט שלי לגמור, לפתוח גמחים. לא, אתה צריך שהבית שלך יפתח גמח. זה נקודה מאוד עמוקה. כלומר, מתוך המקום של המעגל הפרטי של הבית, והבריאות של הבית, והאהבה שבבית, והרוגע שבבית, אפשר לפתוח את המעגל הבא, וזו המטרה הכללית, של נתינה כלפי חוץ. מסביר המהר"ל, אז מה הקשר למשפט השלישי? והשלישי היא האישה שהיא עקרת הבית. ואל תרבה שיחה עם האישה, שזה נושא שלא, אני בכלל לא מתחמק מהנושא הזה. זה בעזרת השם שבוע הבא, נכון? יש עוד שיעור שבוע הבא? שבוע, כן. אז זה חלק מצביון הבית. כן? יש בית, יש נתינה. יש בית, יש פתיחות. יש בית, כן? ואל תרבה שיחה עם האישה, זה חלק מהמושג שנקרא איך אני מעצב את הזוגיות שלי, את הבית שלי. כל זה מכוון לנקודה היסודית שכל המקום הכי פרטי שלי הוא בעצם לא מנותק מהמקום הכללי. לא אמרנו שאין פרטיות. יש פרטיות וחייבים נעימות וחייבים אינטימיות וחייבים אווירה של משפחה וצריך להשקיע בילדים וצריך להשקיע באישה, כן, וכו' וכו'. אבל זה מכוון למקום שכל כולו אידיאל. כן? זה המשנה. אז אם ככה, לכן כתוב במשנה, יהי ביתך פתוח לרווחה, ולא כתוב תיתן. זה מדרגה יותר גבוהה. תיתן זה מקרי יותר. יהי ביתך פתוח לרווחה, הכוונה שהמקום הכי פרטי שלך הוא מחובר באופן הכי טבעי למקום של נתינה. אם מדבר בחינוך, אתה גם מחנך את המשפחה שלך ואת עצמך. זה שגם הנקודה הכי פרטית מכוונת למקום ש... כן, יש כאן שאלה. מה קורה אם שהאישה מבינה את חשיבות עניין הבית הפתוח ולבעל קשה עם זה? תשובה שהכל צריך לעשות מתוך זוגיות, ויש דבר גם מקרים הפוכים שהבעל רוצה והאישה לא. אבל כבר עניתי על השאלה הזו. יהי ביתך, קודם כל יהי ביתך, פסיק. זה שווה לימוד של כמה שנים, מה זה בית. אחרי שביתך פתוח לרווחה. נו, אבל מה עשינו? במצב כזה שזה לא, שהבית הוא לא בית, אז מה פתוח לרווחה? מה יהיה פתוח? הריסות? כן? אז קודם כל, אם לבעל קשה עם זה, ואם, או הפוך, לאישה קשה עם זה, דרך אגב, זה בדיוק כמו שכתוב במשנה. לא כתוב, אתה תפתח את הדלת. מי פותח את ה... יותר מזה, מי פותח את הדלת? הזוג פותח את הדלת. זו החלטה זוגית. יהי ביתך פתוח. לא אתה תפתח ולא לא הגבר פותח ולא האישה פותחת, אלא זה משהו תהליך של הזוג. יותר לעומק, המבנה האדיר הזה של גבר ואישה שמפתחים את עצמם בצורה נכונה, היא באופן טבעי לא מסתגרת אלא המקום של נתינה. כן, הרי זה כל הנקודה שזוג יכול להוליד ילדים. זו העוצמה של גבר ואישה שביחד יכולים לתת גם לילדים שלהם וגם החוצה. להקרין ביטחון כלפי חוץ, להקרין אהבה כלפי חוץ ולהקרין נתינה כלפי חוץ. אז ייתן כלל מלחתי, כלל פשוט, שאם יש ויכוחים, למשל אתה רוצה להירח והאישה לא, אז ברור וברור שכאן אתה שם קאט. שזה לא יהיה אפילו מילימטר על חשבון הבית. ודרך אגב, הבאתי כאן פסקה בעין היה, שבדיוק מזכיר הסוגיה הזאת של מתי זה לא נכון להארח. אני ממשיך בדברי המהר"ל, נדלג לפסקה הבאה. לפיכך, יוסף בן יועזר, תלמידו של אנטיגונוס, שהזהיר על אהבה, בא לתקן בית האדם, שיהיה נמצא בו אהבת השם יתברך. שימו את הסוגיה, סוגיה היא אהבת השם יתברך, שמתוכה באופן טבעי נוצר נתינה. הנתינה הזאת והלב הפתוח הוא בא מהמקום של בית שכל כולו אהבת השם. אז אומר כאן המהר"ל, שהבית שיש בו אהבת השם, על ידי אהבת חכמים, שזהו מידת אהבת השם יתברך, או ענף ומדרגה למטה ממידת אהבת המקום, זה המשנה הקודמת, ויוסף בן יוחנן תיקן דירת האדם וביתו ביראת שמיים. וזה מה שאמר שיהיה ביתו פתוח לרווחה, רצה לומר שיהיו בני אדם נכנסים לשאול צורכיהם, או שיהיה בתוך פתוח לרווחה לאורחים שהוא נכנסים ויוצאים. אני כל פעם פותח סוגריים, הנושא שדיברנו עליו, שאדם בא, פותח את הדלת, זורק 100 דולר, מיליון דולר, לא עשה כלום. אולי צדקה יש כאן. פתוח לרווחה מכניס את האחים מוזרים הביתה, בתנאי שזה לא פוגע במשפחה. כן. פתוח לרווחה, כולל אנשים הכי נדכאים והכי מוזרים והכי... זה לא חוכמה להערך את הרב הראשי. ויהיו עניים, אני חושב שהוא פרש כותב, שיהיו עניים זה גם אנשים הכי נדכאים והכי מסכנים, לא גדולי הדור. ודרך אגב, זה החוכמה הכי גדולה. לדעת, גם כשזה לא מכבד אותך, גם כשזה לא כל כך נחמד. כן. האם לעשות חסד הבית גם לחשבון לימוד תורה? זה גם שאלה. תשובה, לכל דבר, עד לכל חפץ. זה, באמת זה לא על חשבון. מי שמנהל את החיים שלו נכון, אז הפוך, החסד מחזק את התורה והתורה את החסד. אבל כל דבר זה לפי המינון שלו. נחזור למה שכותב כאן המהר"ל, שתיקון הבית, שהבית כל כולו הוא מהמקום של נתינה. ורצה, זה מה שאומר כאן המהר"ל, וכן מה שיהיו עניים לביתך, כל זה שלא יהיה צר עין בממונו. ומי שהוא צר עין בבני אדם, ומכל שכן בעניים, ממעט ביראת שמיים. לכך אינו משגיח על בני אדם שהם צריכים לו. וכו' וכו' וכו', מעריך את העניין הזה. רק עיקר החידוש, אני אסכם את הנקודה הזו, עיקר החידוש של המשנה זה לא רק סתם לתת צדקה. אלא הכותרת היא, במקום שלך, בבית שלך, האטמוספירה של הבית הוא בית שמלא אידיאלים. כשאתה מייצר אהבה בבני הזוג, אז חלק מהדיבור המשפחתי, חלק מהאטמוספירה המשפחתית, הקירות של הבית מרגישות את הנתינה. כמו, יהי ביתך בית ועד לחכמים. באותו מקום, ביתך פתוח לרווחה. אני כאן מדלג לפסקה האחרונה, כיוון שיחסית הזמן קצר, הוא כבר באנו, כי יוסף בן יועזר תיקן בית האדם שיהיה דומה כמו שנמצא באדם עצמו. כאן המהר"ל מחזור, חוזר לשיטתו, אתם רואים בפסקה השלישית. כוונה, כמו שיש לך טוב בלב, תכניס את הטוב לקירות. אני חוזר למשפט, תראו את המשפט שלו. תיקן את בית האדם שיהיה דומה כמו שנמצא באדם עצמו. כי לגבי האדם, ברור שהאדם צריך להיות מוסרי, וצריך להיות טוב, וצריך להיות... אבל גם הבית, שזה הצדדים היותר חיצוניים, זה החידוש. שזה ממש הקירות הבית, קירות הבית שזה דברים שהם אין להם מוסריות לכאורה. אז האטמוספירה של הבית צריכה להיות במקום שנתינה. אומר המהר"ל, שהשכל הוא עומד בגופה של האדם, שנחשב הגוף כמו בית ועד. כאן המהר"ל מסכם את תמציתו, את כל שיטתו המוסרית. שלא החוכמה שהלב יהיה רחום. הגוף צריך להיות רחום. כלומר, המוסרית צריכה בעצם להגיע עד כדי רמה של הדברים הכי חיצוניים. והבית זה ביטוי של הממד הכי, הכי לא שכלי, הכי גופני. פשוט בית, כן? לא, במילים אחרות, ההפרדה הזו בין הגוף, שהוא אגואיסטי, כן? הצדדים החומריים, שזה צדדים יותר אגואיסטיים, יותר פרטיים, לבין צדדים רוחניים של האדם, זו הפרדה שהיא קטסטרופה. זה תרבות המערב, זה הנצרות. ואצלנו בדיוק הפוך, ביתך פתוח לברכה. זה לא סותר את זה שהבית שלך הוא מבצר שלך, אבל זה מבצר עם דלתות פתוחות. אומר כאן המהר"ל, שיהיה ביתו דומה כפי אשר ברא השם יתברך את האדם. עוד פעם, כלומר, כמו שאנחנו יודעים שהאדם יש לו לב טוב, יש לו שכל להבין, אז גם הממדים החומריים ביותר של האדם צריך להטמיע בהם את, את הקדושה. זאת הבית כנושא של רוחניות, זה חידוש של המהר"ל כאן שמסבירה המשנה, יהי ביתך פתוח לרווחה. דיברנו על זה, אתה יכול ללמוד בבית מדרש ויכול ללמוד בבית. אז לא אמרתי ללמוד כל היום בבית. אבל יש משקל הלכתי, משקל רוחני, לעובדה שאדם בתוך המקום הדלת אמות החומרי שלו, שם הוא מטביע את הקדושה. אברך רוצה ללמוד בערב, בבית או בבית מדרש? אז התשובה היא, עדיף שיהיה בבית. אתה רוצה לתת צדקה, אתה רוצה לדוח גמח, יש לך מחסן. או שהגמח יהיה בבית, מה עדיף? גמח בבית. זה גם חינוך לילדים. הילדים רואים אותך נותן. רואים אותך מתעסק עם זה. אבל המהר"ל אומר אפילו לא מצד החינוך של הילדים. זה באופן סגולי, זה יש לזה ערך עצמי. שהבית הוא בית של נתינה. כל זה מה שאמרנו מאוד מאוד חשוב, אבל זה מסוכן. המשנה הזאת מסוכנת, וסיבתי לכם פסקה בעיניה, שיש אנשים שהם מאדרים במצווה הזו ומפרקים את המשפחה. שבעצם הבית שלהם, עכשיו נגיד משפט קשה, שאני חושב שמי שכאן נשוי ומכיר את המציאות, יודע לי. שיש מעיה, שיש בעיות בבני זוג, אז אחת הפתרונות זה להביא אורחים. מה אני אעשה עם אשתי? או להביא ילדים, כשיש לך ילדים, ברוך השם, עדיין יש עם ילדים, אז מתעסקים עם ילדים. אבל תארו לכם, הילדים ברחו מהקן, ואתה אמור לשתך 24 שעות. מה תעשה? צריכים לברר דברים, אה? זהו, 24/7, אין לי מי להתחמק, אז מה עושים? אז אם יש ילדים, יש ילדים, ואם אין ילדים, מה עושים? יש פטנט, הולכים למכון מאיר, בוא, בוא איתי, שלושה חבר'ה, בוא, חמישה חבר'ה, 20 חבר'ה, או הולכים להתארח אצל ההורים, או מערכים, כל הזמן מערכים. זה בדרך אגב, כביש עוקף בעיות. ואז הסעודה היא רגועה, אין בעיות עם האישה. למה אין בעיות עם האישה? אני מדבר עם הבחורים, היא מדברת זה, כאילו, בקיצור. אז אומרת הגמרא, וזה הגמרא מקום מספר 2, שזה בעצם קצת איזון למה שאמרתי. אומרת הגמרא במסכת ברכות, דף סמך ג', תניא, רבי אומר, לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו. כן, לא כתוב כאן עניים, רעים. יאללה, יאללה, הוא יש לו לב טוב, הוא מערך את כל החבר'ה. לא ירבה אדם לעולם, זה עצה חשובה, ולפעמים זוגות צעירים לא שמים לב לנקודה הזו, ומתפלאים שרק אחרי 5 שנים, הם מנסים להקל מעבר עליהם ב5 שנים האלה. כי כל הזמן היה התחמקויות. דרך אגב, לדעתי, לפתוח פייסבוק בבית זה גם רעים בתוך ביתו. למה? תראו לכם שני בני זוג, כל אחד עושה ככה. יושבים ארוחת ערב, שני בני זוג, ועושים ככה, ככה. זה נקרא, לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו. כי אתה לא, כי אתה לא מורכז בתוך עצמך. כן? אתה בעצם לא בונה את הדל אדמותיך, אבל תראו איך הרב מסביר מכמה רבדים, מה זה עצה חשובה, איך לבנות את המשפחה. זה עצה לחיים, אומר הרב. יסוד המעלות והמידות הטובות הוא, שכל מידה תמצא את מקומה הראוי לה, וכל דבר יהיה עומד על צביונו, ולא יתבטא מצורתו בשביל איזה נטייה של קניין, אפילו דבר טוב. קודם כל, הוא אומר דבר פשוט. צדקה זה טוב? כן. הכנסת אורחים זה טוב? כן. אבל זה לא יכול להיות על חשבון הבסיס שזה משפחה. זה דבר חשוב מאוד. זה מה שהוא אומר, כל דבר צריך למצוא את צביונו. זה לא יכול אפילו לבטל, כי הוא זה את המושג שנקרא משפחה. על כן, באשר חיי המשפחה היא ראשית הצדק. אחריו עכשיו מסביר מה זה משפחה. ראשית הצדק. זאת אומרת ככה. איך אומרים? לפני, ואהבת לך כמוך, על מי נאמר? על מי נאמר? על אשתך. זה ביטוי, ראשית הצדק. כל המושג של נתינה, כל המושג של אהבה, כל המושג של מוסריות, מתחיל מהמשפחה. כן, זה המעגל הבסיסי, שאם אין אותו אין שום דבר. זה הביטוי של הרב, ראשית הצדק. ואחריה, ורק אחריה, תבוא חיי הרעות. גם מחוץ לחוק חיי המשפחה. כאן הרב קרא כלל. צדק זה ביטוי של מידות, צדק זה ביטוי של אמת, כל מה שהמילה צדק אומרת. כשיש לב טוב כלפי המשפחה, אז אפשר להתקדם קדימה. רק אחריה תבוא חיי הרעות, גם מחוץ לחוק חיי המשפחה. אומר הרב, על כן, ישים האדם תמיד אל לב, שביותו מרחיב את גבול היושר, לחיות גם כן חיי רעות ואהבה. זאת אומרת, זה חשוב להרחיב את הגבולות, וכל הנושא של יהיה ביתך בתוך רווחה קשור לזה, שאתה לא מסתגר, אתה אכפת לך מאחרים, יש לך נתינה, יש לך אכפתיות. אומר הרב, כשהוא מרחיב את גבולו, באופן יותר רחב מחיי משפחתו היחידה, אומר הרב, יעשה כן, ברור, יהיה ביתך בתוך רווחה, כן, אבל באופן שלא תהיה מזה כל השבטה לחיי המשפחה עצמה. אפילו מילימטר לא, זה דרך אגב צריך לשים לב לזה. הרב הכהן כלל, אפילו אם אתה מרגיש טיפ-טיפה שאשתך קצת מתנגדת, אפילו לא מתנגדת בעיניים, אתה מרגיש, או שאתה יודע שזה קצת מפריע לאחד הילדים. נגיד דוגמה, ברוך השם יש לך ילדים נשואים. אז הם פעמים פעם ב, ואתה מארח, ואתה מרגיש שזה קצת על חשבון. אז אתה יודע שיש סדרי עדיפויות, זה ברור. קודם כל, חיי המשפחה. קודם כל, אתה הגרעיני. אני בוא משקיע. כשיש בית, יש בטוח. כן? כמו שאמרנו לפני כן. אז אומר הרב, כי תמיד יהיה העולם מכללו מוצלח בעומדות תחילה על פרטיו, על בסיס חזק ונאה. וואו, זה פסקה מאוד חשובה. אומר הרב, שיש כאלה שהופכים את היוצרות. קודם כל, בונים וזה, ועושים, מתקנים את העולם. וזה, ואני יודע מה, מקימים ישיבות. אבל כשאין בסיס, צריך להיות, תראו איזה ביטוי, פשוט, בסיס חזק ונאה. חזק, עם אהבה, עם שמחה ונאה, עם נורמליות, עם בריאות, כל מה שבטוי הוא מיני חזק, כן? כי כאשר יש איזשהו, איזה מצב כזה של ערעור התא המשפחתי, אז גם אי אפשר לבנות שום קומות מעל גבי זה. אבל גם אם תבנה, אומר הרב, זה לא הצדק, זה לא הדרך הנכונה של, של היהדות. אומר הרב, אחרי שאמרנו את הכלל, שזה לא יכול להיות לחשבון מה שאמרנו הבית, כל הנתינה, כל הצדדים הגדולים, מהרב, בין בדברים שהם שלמות הגוף, ובין בדברים שהם שלמות הנפש. מעניין. אז מהרב, גם הצדדים הגופניים, אמר, אתה לא יכול עכשיו, החשבון הבריאות של הילד שלך לתת. החשבון הצדדים הנפשיים, והצדדים החינוכיים, והצדדים, הכל, הכל, הכל. זה לא אגואיסט. זה לא אגואיסט, ככה נכון לעשות. קודם כל לבנות את הקומה של הבית, על גבי זה, לפנות כלפי חוץ. נכון, הנה בארץ. נכון, הנה. נכון, זה ברור. זה לא היה אפילו סנטימטר על חשבון. חוץ מזה, דבר נוגמה נפלאה. הם כזוג עשו את זה. זה לא שאברהם אבינו היה אדם כללי ושרה, לא. כתוב, אברהם מגייר את הגברים ושרה את הנשים. היה כאן החלטה זוגית, זה סיפור אחר לגמרי. זה לא היה חשבון, כן. מסתבר שכשהיה נולד להם ילד, אז הם, איך אומרים, ניהלו את העניין קצת באופן שונה. מסתבר, לא? אברהם אבינו. מהרב, כאשר יש בלגן, מהרב, ואז יצאו גם כן חוץ לגבולם בהשתתף לדברים הנוגעים אל כלל כולם. נקודה. אומר הרב, ריבוי הרעים בתוך הבית, התערבבם ביותר מהמידה הראויה. כלומר, שזה כל שבת, ואין גבולות, ואין אינטימיות, ואין בנייה פשוטה של היחס לאישה ויחס לילדים. אין גבולות, זהו, אני ייצור כלל ישראלי, אין לי, זהו, רק כלל ישראל. זה אומר הרב, במקרה כזה, תראו מה שאומר הרב. התערבם ביותר מעמידה הראויה, מביא שאדם לא יהיה מתייחד בהנהגת ביתו כפי רוחו הוא. כאן הרב אומר דבר מאוד מעניין, עוד נקודה. שכאילו, הוא מנהיג את הבית, לא לפני מה שמתאים לבית, הוא מתאים את זה לסיטואציה החיצונית. או עושה פוזה מעניין, הוא אומר כאן עוד צד מאוד פסיכולוגי ש... כשאת כל הזמן מערך, אז ההתנהלות היא לא לפי מה שמתאים, לפי טבעו. כל אדם צריך להתנהג לפי טבעו. כל זוג יש את ההנהגות שלו. כל משפחה יש לו את ההנהגות שלה. וכשאתה בעצם כן מערך הרבה, אז כאילו אתה עושה לא לפי הרוח שלך שמתאים לך, אלא אתה מעצב את האווירה, נגיד של הסעודה, לפי האורחים. כן? לפי מה שמתאים לפי מה שמתאים לאנשים מבחוץ. אז אתה איבדת את הבניין הפשוט והבסיסי של המשפחה. זה מה שאומר הרב, יש כאן בעצם סוג של חקיינות, או סוג של חשבון מלאכותי. זה כבר נהיה המון המון דברים מלאכותיים. בסופו של חשבון הרבה דברים נהרסים. כי אתה לא עובד נקי, מה מתאים לי, מה מתאים לאשתי, מה מתאים לילדים שלי, אלא המון המון חשבון יחסני. נכון? נגיד דוגמה, אתם רוצים לארח את הנודם, העניינים משפחתיים, את החומות ואת ה... נכון? אז אתם כבר עושים פסח לפני שבת. אי אפשר, זה כאילו הורס את הטבעיות של המשפחה, זה מתאים או לא, אתה... כן, לפעמים יש מצב כזה שיחסים ללחצים, נכון? אז זה דבר שהוא לא מתאים. הרב אומר שזה דבר שהוא הרס המשפחה, לא פחות ולא יותר. מהרב, ריבוי הרעים בתוך הבית, התערבם ביותר מהמידה הראויה, יש מידה, אבל מידה ראויה, כל משפחה לפי עניינה, מביא שהאדם לא יהיה מתייחד בהנהגת ביתו כפי רוחו הוא. כי אם כפי רוח הרעים הבאים בתוך ביתו, הוא בא לרצות, הוא בא לעשות פוזה. שאני... תן דוגמה, אתם רוצים דוגמה הכי המעניינת? תשמע, אתה רב. אז אתה צריך לעשות פוזה של רב, נכון? אתה צריך להעביר הרבה שיעורים, להראות שאתה... יש סעודה. ואתה יודע שלילדים שלך לא מתאים לשמוע 40 דקות דבר תורה. אבל אתה רב, באים תלמידים. אז מה תעשה? תגיד 40 דקות או 2 דקות מה שמתאים לילד? מה תעשה? מה רוב בני אדם יעשו? אמת, מה יעשו? 40 דקות או 5 דקות בגלל שזה מתאים לילדים? נפלת.
זה משרוק
נעלם. נכון, וזה הנפילה. זו דוגמה מעניינת, כאילו, זה לא רע. לא רע להעביר עכשיו שעה שיעור בסעודה, כי תלמידים רק צמאים ישמע את הרעיונות האדירים שלך. אבל זה לא מתאים, זה לא נכון. האמא שלך צריך רבע שעה, ורבע שעה תשחק איתך גולות. או להשאיר איתך דרור יקרא. מה עכשיו אתה עכשיו מלמד שפת אמת? שזה לא מתאים לילד. אז אני לא אומר שזה לא שאסור. פעם בחצי שנה, פעם בחודש, פעם בכמה זמן, כן? אבל מה היחצנות שלך גוברת? עוד פעם יש כאן שאלה, מה העניין של הכנסת אורחים מקבילה לשכינה? ברור, הכנסת אורחים זה כמו הקבלת לשכינה, וזה דבר אדיר, וזה דבר חשוב מאוד, שאדם פתוח לאחרים, רוצה לתת. אבל שלב ראשון זה בניין היסודי והפרטי. זה הבסיס. אם אין בסיס, אין שכינה. אם אין זוגיות, אין שכינה. אז כשכתוב וחזה שהכנסת אורחים היא שכינה, זה כאשר זה לא על חשבון המציאות הבריאה והטבעית של בית. זה לא יכול להיות החשבון, זה דבר פשוט וברור. וכל מי שמבין לעומק, אז אתה תכניס אורחים, בסופו של חשבון, טווח ארוך, זה גם לא יעזור לאורחים, כי מה שהם רואים כאן זה הצגה. כן? צריך מאוד להיות מאוד בזהירות כאן. כן? אתה נותן לאורחים רק בסיטואציה שזה לא פוגע פגיעה מהותית במשפחה. כן. יפה. אולי בעצם סיכום, שמעתם? דבר מעניין. כלים ואורות, זה קשור לכל... נכון. לפי מה שהמהר"ל, המשנה הזאת עוסקת בכלים. אין אורות בלי כלים. יופי, אתה ממש זה, אתה כל כולך. מה השעה?
35.
זה בסדר. אנחנו צריכים לעצור.
35.
35. זה אורים וכלים, זה דבר מעניין, בחסידות יש מושג שנקרא אורות ויש מושג שנקרא כלים. אורות, שיהיה לב טוב ושאתה אידיאליסט, נכון? השיח הזה שנקרא אידיאליסט, תיתן, תהיה מלא נתינה, תהיה מלא זה, אתה כל כולך מלאך, זה אורות. אבל יש שנקרא כלים. בית זה כלי, אפילו זוגיות, אפילו תא משפחתי, זה כלים. זרוק את הזבל, זה אורות או כלים, מה אתם אומרים? זרוק את הזבל כל בוא. זה כלים גם, זה כלים, זה כאילו אתה הכלים הפשוטים, הבסיסיים, שלהם אני יוצא את האורות. אז יהי ביתך פתוח לבבך, זה אורות עם כלים. סתם צדקה, אורות, בסדר, יאללה, אדם יש לו לב טוב, יאללה, זורק כסף, זה בסדר, זה אורות. אבל אורות עם כלים זה מדרגה יותר גבוהה, זה אור שישמר, זה אור שישמר. זה מדרגה מאוד גדולה, זה בית פתוח לרווחה. אבל גם בבית פתוח לרווחה לא יכול להיות בית של אורות שהורסים את הכלים. זה לייזר, זה שובר את הכלים. זה מה שהרב אומר. מי שמרבה רעים בתוך ביתו, זה המון אורות ששוברים את הכלים. כמו שידוע בחסידות, יש גם מושג כזה, שבירת הכלים. צריך מאוד 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 להיזהר שהאורות, שכמו שכאן כתוב לי, שזה הכנסת אורחים, זה מקבלת שני השכינה, לא ירסו את הכלים. כי אם יש אורות בלי כלים, אז שום דבר, הכל נהרס. ודרך אגב, יש המון יצר הרע ללכת לאורות ולעזוב את הכלים. רק שתדעו לכם. זה כלל והחיים. כן? מה יותר קל? להתפלל תפילת נדבה או להתפלל כל בוקר את הנוסחה? מה יותר קל לנפש? תפילת נדבה או... יש אורות, תפילת נדבה. ויש כלים, הנוסחה קבוע. בכל דבר זה ככה. יותר קל להתפתות ללכת לאורות ולפרק את הכלים. ועל הדרך אנחנו פרקים כלים. גם כאן כל המשנה הזאת מספרת, מדברת על... יהי ביתך, יהי כלי שיהי בתוכו יש אור. ביתך פתוח לברכה. יהיו עניים, נה ביתך. לכן כאן אומר הרב, אני חוזר לפסקה בין היה, שתמיד צריך לשמור שהנתינה שלך, והאורות שלך, וההתלהבות שלך, לא תשבור את הכלי. ולא, זה לא ידיע, זה לא אגואיסטי. אם אתה מרגיש סנטימטר, אני, טוב, אני לא אספר סיפורים אישיים, אבל אני מאוד ער לסוגיות האלה. כשאני מרגיש שזה החשבון הילדים שלי, אין, חותך. בגלל שזה גם עניין של ניסיון, וגם עניין של היגיון, וגם עניין של יראת שמיים. כי אם אתה חושב שתרשים בזה שאתה נותן וזה לכולם, יש בדיחה כזאת שיש אנשים שמתקנים את הברז של השכנה, ולא יודעים לעזור לבית של עדך, אתה לא יכול לעזור, אבל של השכנים יותר קל. זה... אלו חיינו, ואנחנו צריכים תמיד להאחז בתוך ענווה ודבר מאוד פשוט. קודם כל אני יוצר את הכלים, מתוך שיש כלים, אז בעזרת השם יתרבו האורות. אז אומר הרב, בוא נראה את הדברים בפנים. והוא כאב נאחר. איזה ביטוי חריף. מזה הוא? הוא זה החקיינות. שאתה מרבה קרעים בתוך ביתך, ואתה לא עושה דברים מסיבה עניינית, אתה רוצה לרצות את אחרים. הוא כאב נאחר, נובע מהשיטה הכוזבת של ביטול כוח הפרט לגמרי. הרב קוק, הוא כלל ישראל הוא פרטיס. מה אתם אומרים על הרב קוק? כלל, נכון? כלל ישראל, מכון מאיר, כלל ישראל. אז אומר הרב שזה נובע ממחלה רוחנית. שאתה מוכן לבנות את הכלל על חשבון הפרט. על חשבון הזוגיות, על חשבון המשפחה. זה לא מעלה, זה חיסרון. אומר הרב, תראו מה שאומר, והוא כאב נאחר. נובע מהשיטה הכוזבת של ביטול כוח הפרט לגמרי. והפסדת צורתו בשביל אחרים. מעניין, הרב אומר שזה לא כעניין של יצרה, אומר רב, זה אידיאולוגיה. אתם יודעים, כל יצרה יש לו אידיאולוגיה. מה האידיאולוגיה שהוא מפתח כאן, היצרה הזה? יש לו שיטה רוחנית. אין פרט. אין פרט. אין צדדים. משפחה זה שטויות. מה קורה עם הילדים שלי שהסתובבו ברחובות? אני ראש ישיבה. תיקנתי את העולם. 20,000 צופים. הילדים? זאת אומרת, הרב, זה שיטה כוזבת. זה אי הבנה מה זה עם ישראל. עם ישראל זה כלים שלתוכם יוצקים אורות. זה פרט, זה כלל שנבנה מהמון המון המון פרטים בריאים, יציבים, שמחים. זה השיטה. אומר הרב, אבל רק, אומר הרב, על כן יהיו הרעים לרעים אהובים. יש כאן טעות דפוס, אתם רואים? על כן יהיו רעים רעים אהובים. לא למד, אלא רש. רואים? רעים אהובים, ככה אני מבין. ישפיעו הם עליו והוא עליהם. אז אומר הרב, ראות זה דבר חשוב, והכנסת אורחים זה דבר חשוב, ורעים אהובים זה דבר חשוב, במינון. מינון. ולא, וזה, בוא נאמר, אפשר להגיד בטלפון גם, לא, אני מצטער. ואפילו להגיד למה, כדי לחנך את הזה, אני מרגיש שזה לא מתאים כרגע למשפחה שלי. לפעמים אנחנו קצת משקרים, אומרים, לא, אני לא יכול כי אני עסוק, לא, לא, לא. לפעמים אפשר להגיד דברים על השולחן. אני מרגיש שזה קצת על חשבון המשפחה. תאמיני לי, והוא יעריך יותר מאשר כאילו כל מיני דברים אחרים. כשאומרים את האמת, האמת נשמעת הכי טוב. אתם מכירים את הכלל. זה דבר פשוט. אומר הרב, אז במקרה שיש ראות בצורה טובה, ישפיעו הם עליו והוא עליהם. דרך אגב, כן יש השפעה הדדית. מותר להיות מושפע מאחרים. מותר להשפיע על אחרים. חשוב להשפיע. חשוב להיות מושפע, אבל במינון. מהרב, אבל רק באותה מידה שתכונת ביתו לא תשתנה. לא לעשות פוזות. מעניין. כלומר, אני מוכן להיות מושפע מאחרים ואחרים ישפיעו עליי, אבל במקום שהתכונה טבעית, אני תמיד שומר שמה שמתאים לי. אני לא אעשה מה שמתאים לאחרים, לא לרצות את ההורים שלי ולא את החברים שלי ולא שום דבר. מה שמתאים לבית. פתח סוגריים, אם זה יעצור מריבה עם הסבתא והסבתא, אני לא יודע, זה סוגיה חשקשה. לפעמים צריך לעשות הצגות. בסדר, אני אמרתי לא לעשות, אני חוזר בי קצת. כשזה מסתק, לא להסתבר, לפעמים יש בן אדם לחברו כיבוד הורים. בשביל כיבוד הורים נצטרך לנסוע לשבתות, זה עוד חשבון, אבל צריך לדעת, זה לא פשוט. כן? כיבוד הורים זה עוד פרשה, אבל כאן מדובר סתם רעים. בסדר? כאילו שזה עניין של בן אדם לחברו. וגם ככה אפשר להתקשר להורים, אני מאוד רוצה להיות איתכם, לנסוע אליכם כל שבת. אפשר להגיד, אבל מצד שני, אני רוצה לבנות את האווירה המשפחתית האינטימית שלי, ואם אומרים את זה בנימוס, ההורים יבינו. זה הכלל. ההורים יבינו. כי זה דבר אמיתי. כל דבר אמיתי, אנשים קולטים. זאת אומרת, הרב, אבל רק באותה עמידה ותכונת ביתו לא תשתנה, ותתנהג רק על פי הכרתו הפרטית. אל תושפעו מלחצים. עזבו את הלחצים, עזבו את הכל הזה, כל מיני זה, מלחצים מהמשפחה, אז וזה, כל מיני. לעשות מה שמתאים לך. כי הנהגה, וזה כלל פשוט, לא כל הנהגה שמתאימה למשפחה אחרת, מתאימה למשפחה אחרת. כן, לפעמים אתה מחכה את הרב. ראיתי שהרב נתן שיחה כזו, שער הוא כזה. לא, אולי מתאים לך במשפחה לעשות סעודה רבע שעה ושאר הזמן סתם לשחק עם הילדים. אני מקצין, אבל גם יכול לדבר כזה. כל אחד לפי עניינו, אל תחכה את הרב. מותר ללמוד מהרב, אבל לא להיות חקיין. מעניין, יש כאן שיטה שלמה שהרב מסביר, כל משפחה מעצבת את הזוגיות שלה לפי מה שמתאים לה. לא ירבות רעים. אומר הרב, אז ישכיל ויצליח. עכשיו הרב אומר דבר מעניין. הרב אומר סוד, תדעו לכם, שהמון נפילות שלא קשורות לזה, מתחילות משם. כל מיני נפילות, בעניינים של מצוות, בעניינים אחרים, וחינוך. איך הגעתי למצב כזה? מה קרה? איך הדרדרתי מהזוגיות שלי? איך הדרדרתי מהמצוות שלי? איך הדרדרתי מהילדים? אז אומר הרב, מהדבר הכי קטן. שאדם לא חי לפי מה שמתאים לו, אלא לפי מה שמתאים לאחרים. זה אומר הרב, תראו את זה דבר חריף. כי ראשית הנפילה. איזה נפילה? הכל. מצוות, המון עניינים. נפילה. רק בעזוב האדם את הכרתו. ונשמח להיות מחכה את האחרים. וואי, זה פרשה חשובה. אומר הרב, האדם, אם הוא, לא, אם הוא היה כל הזמן מקשיב לעצמו מה מתאים לי, הרבה 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 סיבוכים החיים לא היו מתחילים. הרבה פעמים, זה אדם מסידו, הוא יודע עמוק 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 מה מתאים לו, איזה עבודת השם מתאימה לו, איך לחנך את הילדים שלו, איך לחנך את עצמו, איך להפעיל את הזוגיות. אבל, אומר הרב, התחילת הנפילה לאו דווקא מרוע, ולאו דווקא מחוסר ידע, אלא מלחץ חברתי. כי אתה לא עושה מה שמתאים לך. כשאתה לא עושה מה שמתאים לך, אז אתה מתחיל להסתבך. והרב מקשר את זה לעוד המון סוגיות, הרבה נפילות. כשאתה לא מאוזן, אז אתה, יש איזה מחלה רוחנית. אתה מרגיש לא טוב, ואז אתה עצוב, ואתה כועס, ואז הרבה הידרדרויות בין אדם לחברו, בין אדם למקום, כבר אתה לא מתפלל, כבר אתה לא לומד. כי אתה מלאכותי. מעניין. המון 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 סוגיות בחיים הם באים כשאתה עושה דברים מתוך לחץ וזה הכל מדרדר. לא כתוב לא להתייעץ עם רב. לא כתבתי עכשיו זהו, תעשה מה שבא לך. לא. יש עניין להתייעץ עם אחרים. להתייעץ, לא לחכות. לחכות הכוונה שאתה נמצא עכשיו באיזה סיעת המשפחתית או זה, לכן זה בדיוק המצב שהוא לא טוב. שאתה עושה דברים כדי לרצות. כדי לרצות את הסביבה. בשביל הרעים. מהרב, כשאדם נמצא במדרון חלקלק, כשהוא עושה כדי לרצות, סופו בא לשורנה. אדם יכול להגיע לדרדרות בכל הכיוונים. בעיקר בחינוך הילדים, בחינוך עצמך, בזוגיות. כי אתה לא עצמך. קשה לך לשמור על האותנטיות של מה שמתאים לך. אומר הרב, בוא נראה. כי ראשית הנפילה היא רק בעזוב האדם את הכרתו ונשמח להיות מחכה את אחרים. חקיינות. פוזה. איזשהו דבר, מקום אנשים יותר קל לחכות אחרים מאשר לעצב בעבודה קשה את מה שמתאים לי. יותר נוח לחכות, הנה הרב עשה ככה, אני אעשה ככה. הרב אמר לילד, שף, שף, תגיד בקעת המזון. מי אמר זה מתאים לילד שלך? כן, גם אתה רואה בני זוג, לפעמים שני בני זוג, זוג מערך זוג. זה דבר קלאסי שהוא אסון. אז אתם חושבים שהם רק חושבים על הסלט או חושבים על איך הזוג השני מתנהל? מה אתם אומרים? מה קורה? מה עומד בראש של הזוג המתארחים, נגיד? מה קורה שם בראש? אתה רוצה לראות איך הם מתנהלים, נכון? הנה, הוא אמר לאשתי, נגיד, האישה חושבת, בסדר, דוגמה מעניינת, ידועה מאוד. הנה, אתה רואה, הבעל הזה, איך הוא החמיא לאישה? אז מיד מה הוא עושה? מה הוא עושה בבית אחר כך? אחרי שעה הוא אומר, שמת לב ש... האישה אומרת, שמת לב שיוסי החמיא לזו, זה, 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 זה. הרס. חקיינות. מה זה קשור? הם זה הם, אתם זה אתם. אסור להיות חקיין. אפשר להעמיק, אפשר לברר, אפשר להתייעץ, אבל חקיינות הורסת. בזוגיות, בחינוך, בעבודת השם. סתם, אתה רואה את הבעל הבית מברך בקעת המזון איזה 40 דקות. אתה מתלהב. מי אמר זה מתאים לך? לא כל הנהגה שמתאימה לאלף, מתאימה לבית. בעיקר בזוגיות. דרך אגב, לכן הפסקה מדברת על רעים בתוך ביתו. כי יש המון חקיינות, גם בכל דבר יש חקיינות, אבל רוב החקיינות, שהיא בעצם הכי מסובכת, זה בזוגיות. לכן אתה בתוך ביתך, אתה מנסה לחכות את הזוגיות של הרב שלך, או את הזוגיות של החברים שלך. כאן הכל נהרס. כן. כן, ברור שאפשר המון ללמוד, אבל יש סכנה בלימוד. יש הבדל בין ללמוד, יותר טוב אחר כך, אני מציע הצעה כזאת, ראית את הרב עושה הנהגה? שב איתו אחר כך ותתלבט איתו מה מתאים לך או לא. אני אומר יותר, יש יותר בעיה של חקיינות, אתה יודע מה ההבדל בין ללמוד לחקיין? חקיין זה כאילו עתק הדבק. עתק הדבק. אם הרב יתנהג ככה עם אשתו, אז אני גם, אתה תבין, יש ציפייה לעשות ההדבקות, הנפש שלך זה לא הנפש של הרב, הנפש של אשתו זה לא הנפש של אשתך, ואתה עושה עתק הדבק. אז מה, כל מי שאיזה משפט שהוא אמר לזה מתאים לך? הרמת, מה שכן לעשות, אפשר ללמוד, ולשאול את הרב, הרב, אני, יש לי בעיה כזאת. ראיתי שהרב עשה ככה, והרבה פעמים הרב יגיד, שמע, אני עשיתי, אבל תשמע, אם הרב הוא מספיק עמוק, והתמיד חכמים, הם יש להם עומק, הם בודקים, הם לא עושים מעתק הדבק. מתבוננים, מה מתאים, מה לא מתאים. אתה לא יכול, כן, לעשות כאן, אם אדם דרך אגב עושה חקיינות, אז גם האישה מרגישה שזה מלאכותי, שזה חקיינות. צריך לעשות דברים בצורה נכונה. אבל תלוי איך מגיבים. הרבה פעמים, הרב כותב, שהמון פעמים זה חקיינות, יוצר חקיינות. בוא נאמר, זה יותר חקיינות, אלא אם כן אתה מאבד את זה בצורה נכונה. איך זה מתאים לי, אתה... אבל הרבה פעמים, תראה איך יוסי עשה, גם אתה, למה אתה עושה? מה פתאום? צריך להתבונן מה מתאים לך, מה מתאים לאחרים, כן. אז אני עונה, אתה ראית ההנהגה, תשאל את הרב. אתם מכירים את הסיפור הזה, מי זה היה ששכב מתחת למיטה של הרב שלו? סיפור מזעזע. נו, איך קוראים לו? זה היה? כן, עכשיו. מה? כן, נו, בסדר. לא, צריך לשמוע ללמוד מהרב וכו'. אבל ללמוד זה משהו אחר וחקיינות זה משהו אחר לגמרי. חקיינות זה עתק הדבק בשטחיות. מה שלא מתאים לך, לא מתאים לאחרים. דרך אגב, לדעתי, לא הרבה אדם יתרים מתוך ביתו, זה גם אל תתארח. זה חלק מאותו חשבון. אל תארח הרבה ואל תתארח הרבה. זה אותו חשבון. כתוב כאן אל תארח, אבל באמת, באמת, הכוונה גם אל תתארח. לא יהיה הרבה אדם בתוך ביים ביתו, ורעים לא יעבירו את הבית כל הזמן מהבית שלהם, לבית של ההורים, לבית של החברים פה, חברים שם. מה יצא? יצא חקיינות. וזה יהרוס כל חלקה טובה. לא, אם אתה עושה דבר שלא מתאים לנפש שלך, יהיה רק ערס. גם דברים שהם לכאורה טובים, לא כאן דברים רעים. סתם הנהגות, איך ללמוד, ואיך להתייחס, ואיך להתייחס לילדים. ואתה רואה, דרך אגב, אתה רואה לא את התמונה המלאה. אתה רואה תמונה מסוימת. כן, נגיד דוגמה, אתה רואה איך אישה יריעה לבעל, אבל אתה לא ראית מה היה לפני ומה היה אחרי. כן, המון המון המון. יש סיטואציות שמייצרות עיוות במציאות. אז הרב אומר דבר כלל, קודם כל, שיש הדרכות של חז"ל, צריך לדעת לעצב אותם כל משפחה לפי עניינה. אמרנו. ולא לעשות חקיינות, נכון? זה ממש שוב בזוגיות, זה סוגיה חשובה מאוד. בעניין של בית, ללמוד כן, לעשות חקיינות לא. אתה יכול לפנות בעצם, אם יש לך מספיק קשר טוב עם הרב, הרב, ראיתי שעשית ככה וככה. אתה יכול לשתף אותי, מתי זה מתאים, מתי זה לא, מה המשמעות ומה השיקולים. והרבה פעמים תגלה שמה שראית זה לא. אני, יש לי שיקול, למשל, עם ילד מסוים, להגיד לו, אל תהיה איך בשולחן. אבל התלמיד יכול לגשת אליי, הרב, למה ככה ולמה, אני יכול לשתף אותו. זה לא נקרא עתק הדבק. זה נקרא לשמש. מה שנקרא לשמש, אתם יודעים מה ההבדל בין שמש רב לבין עתק הדבק? זה שמיים וארץ. לשמש זה להבין למה ככה ולמה ככה ומה השיקול. אז הרב בעדינות יכול לשתף אותך. מה שכתוב כאן זה פשוט לקחת סיטואציה חיצונית ולהלביש אותה על משפחה שלך. תדעו לכם, לפי רוב, זה לא ילך טוב. זה יתפוצע, זה לא ילך טוב, זה רק יזיק. טוב, מה שעה?
שמונה אלה.
טוב, זהו. נו, אז בקיצור, יהי ביתך פתוח לרווחה במינון. בוקר טוב.